אז אמרנו, שומעים אותי? איך אתם? איציק, שומעים? לא כל כך, צריך להגביר. איך עכשיו? יותר טוב. אוקיי. אני חושב שאפשר אפילו טיפה להנמיך. איך אנחנו עכשיו? בסדר? אוקיי. תודה, נטע. אז אנחנו אמרנו, בעקבות הבודה, שהשיחות וההנחיות שאנחנו מציעים לאורך הימים הולכים כולם ונועדו להפחית סבל ולאפשר לתודעה האנושית רבדים ורמות וסוגים של חופש ורווחה שהם במובן מסוים בטוח חלק ממה שאפשרי לנו, ואני הייתי אומר גם חלק ממה ש... איך אני אגיד? זכותנו לחוות כבני ובנות אדם, כמצבים תדירים של חופש ורווחה, שמגיעים מתוך מרכוז פניות ותבונה של הלב והתודעה. אז כל ההנחיות נועדו לשרת את זה. הרובד הראשון של ההנחיות הוא מאוד פשוט, והוא נועד להפחית את הסבל ואי הנחת שהתודעה חווה כאשר היא מפוזרת, כאשר היא קופצת מדבר לדבר, כאשר היא לא מיושבת. ההנחיות הראשונות הן מאוד פשוטות, למצוא בית בגוף ובנשימה, ולטפח את הבית הזה. להחזיר את תשומת הלב בידידותיות, עם כוונה אוהבת, בעדינות. ועם זאת באופן נחוש ומתמיד לחוויית הנשימה והגוף. לרכך אותם כאשר הם נעשים נוקשים. ללמוד, ליצור ולמצוא שם בית. באמצעות הפישוט של תשומת הלב והישירות שלה אנחנו מפחיתים את הסבל או אי הנחת שכרוכה בהשלכות ומחשבות ושכבות נוספות לא הכרחיות ולא כנות שהתודעה מוסיפה על רבדים פשוטים יחסית של החוויה. אז אנחנו מעודדים לשים לב לנשימה ולשים לב לגוף באופן פשוט וישיר. חוויית השאיפה כעת. חוויית הנשיפה כעת. מדי פעם דברים נוספים מן החוץ ימשכו את תשומת הלב, למשל הצליל. או אם אנחנו במדיטציה בהליכה, מראה כזה או אחר, ואנחנו יכולים לשים לב גם לשמיעה וגם לראייה באופן פשוט יחסית. החוויה של שמיעה כעת. ולחזור לרובד הפשוט עוד יותר של גוף ושל נשימה. עוזרים לתודעה וללב להיות פשוטים. זה מקל מאוד. בהנחיות שניתנו אתמול. הצענו הפחתת סבל או אי נחת ברובד נוסף ופשוט מאוד גם הוא. הרובד שערן קרא לו ודנה. חווים את השאיפה, ועם השאיפה ישנן תחושות נעימות וישנן תחושות בלתי נעימות. עם הנשיפה ישנן תחושות נעימות וישנן תחושות בלתי נעימות. אם אנחנו רוצים ורוצות, אפשר לשים לב לתחושה של נעימות או אי נעימות, כל מה שבין לבין, שמלווה את החוויה מרגע לרגע. והכוונה שלנו שם היא לאפשר לתחושות הנעימות להופיע ולנוע, ולאפשר לתחושות הבלתי נעימות להופיע ולנוע, ולאפשר לתחושות הניטרליות שבדרך כלל עוברות מתחת לרדאר להיות מורגשות גם הן. זה רובד אפילו יותר פשוט של החוויה. התודעה שם אפילו לאו דווקא מזהה נשימה או גוף, אלא היא מזהה זה נעים או זה לא נעים או זה בין לבין, ומניחה לזה לנוע, מניחה לזה להיות נעים כאשר זה נעים, להיות לא נעים כאשר זה לא נעים. כאשר אנחנו עושים זאת, אנחנו מפחיתים ומפחיתות את אי הנחת או הסבל שנובע מתוך תגובתיות. במדיטציה המונחת אתמול שרית אמרה, כאשר ישנה ודנה או תחושה לא נעימה, התודעה דוחה אותה. כאשר ישנה תחושה נעימה, התודעה מושכת אותה. ופה אנחנו מרגיעים את הפעילות הזאת. ישנה תחושה נעימה, התודעה מניחה לה להיות. ישנה תחושה לא נעימה, התודעה מניחה לה להיות. אתם יכולים לבחור בתוך התרגול שלכם האם לצרף את הרובד הזה בעדינות לקשב לגוף ולנשימה, ופשוט לומר או להניח, אוקיי, בגוף ובנשימה ישנן חוויות נעימות, אני נותן להן להיות, חוויות לא נעימות, אני נותן להן להיות, נותן להן לנוע ולהשתנות. או שאם אתם רוצים ורוצות, אפשר ממש להדגיש את הרובד הזה, להעביר את הגוף והנשימה כאילו לרקע, ובתוך המרחב הזה של גוף ונשימה להתמקד בעיקר בנעימות או באי הנעימות, ובא כמו מחוג הזה שנע. בכל מקום שבו נמקם את תשומת הלב, כאילו יש מחוג שנע, מנעים ללא נעים, מלא נעים לנעים, ואנחנו רוצים לתת למחוג הזה לנוע בקצב ובאופן הטבעי שבו הוא נע. אז זה הרובד השני של ההנחיות. העבודה עם ודנה, או תחושות כפי שזה מתורגם. הרובד השלישי של העבודה שהצעתי אתמול בערב הוא לא רובד שהייתי מציע להישאר איתו כל הזמן, אלא הוא כמו שכבה נוספת שמקיפה את התרגול שלנו ואנחנו יכולים מדי פעם לגשת אליה ולגעת בה, שזה הרובד של העבודה עם המכשולים, כלומר עם כוחות שמערפלים או מטלטלים ומקבצים את התודעה בדרכים שונות, משפיעים על האקלים, על האקלים הפנימי, מאחירים אותו. ואנחנו רוצים ורוצות לזהות את הנוכחות שלהם וללמוד לעבוד איתה באופן מיומן. לפעמים המכשולים יהיו נוכחים באופן מאוד דומיננטי, וזה בעיקר מה שקורה בתרגול שלכם. לישיבה אחת, או הליכה אחת, או ליום אחד, או לריטריט שלם. ואין עם זה שום בעיה. לא עם זה שהם באים לדקה, ולא עם זה שהם באים לריטריט. כל עוד אנחנו שם, ובהדרגה מפתחים את התבונה ואת המיומנות בעבודה איתם. ישנם 5 מכשולים שאנחנו מונים. מה המצב שלהם אצלכם כעת? מידת העייפות. אם ישנה עייפות, שימו לב כמה היא נמצאת. אם אין עייפות, תראו איך זה מרגיש כשאין עייפות. מה מצב חוסר המנוחה? אם יש חוסר מנוחה, מה המידה שבה הוא נוכח כעת? אם אין חוסר מנוחה, איך זה מרגיש? שחוסר מנוחה אינו נוכח. מה מידת הסלידה? או ההתנגדות? איך ההשתוקקות? איך הספק שלכם? איך הוא קם הבוקר? יכולים להיות מצבים שבהם כל המכשולים נוכחים במידה מעטה או רבה. יכולים להיות מצבים שחלקם נוכחים במידה רבה או מעטה. יכולים להיות מצבים שבהם הם כמעט לא נוכחים כלל. שווה לבדוק מה המצב עכשיו. כאשר אתם מבחינים ומבחינות בנוכחותו של מכשול, הדבר הראשון לעשות זה להכיר בו. אוקיי, זה חוסר מנוחה. ולפתוח את הדלת לנוכחות שלו. אין טעם לנסות לדחוק אותו החוצה. אולי אם דווקא ניתן לו להיכנס, וניתן לעצמנו לחוות את מידת אי הנחת שכרוכה בו, הוא יוכל לנוע ביתר קלות. מכשולים הם לא נעימים. אפשר להרגיש את אי הנעימות הזאת. זה פשוט ודנה. כמו שיש תחושה לא נעימה בנשימה, או תחושה לא נעימה כשאני חובט את הרגל בשולחן או מתאמץ מדי בתרגול יוגה, אז יש תחושה לא נעימה שמגיעה עם מכשול. אז אפשר לתת לו להיכנס. יכול להיות שזה מספיק, ואז אפשר לחזור לגוף ולנשימה. אם המכשול עיקש, או שאתם מרגישים שהתודעה שלכם משתפת פעולה, אפשר לשאול, אוקיי, איך זה מרגיש? איך הגוף שלי מרגיש כאשר הוא עייף, למשל? כאשר ישנו רפיון? איך המחשבות מתנהגות? איך התודעה מייצרת ומציירת את עצמי ואת העולם עבור עצמי דרך המכשול הזה? ללמוד אותו, להכיר אותו. שלב נוסף, והם לא חייבים לבוא בסדר לינארי לגמרי, ולהגיב במיומנות. אתמול דיברתי על אופנים בהם אפשר להגיב במיומנות לעייפות ולחוסר מנוחה. אתם יכולים להזכיר לעצמכם חלק מהדברים שנאמרו אתמול. הרחבת תשומת הלב לכל הגוף, אולי גם למרחב סביבנו. מיקוד בשאיפה במקרה של עייפות, בנשיפה במקרה של חוסר מנוחה. לזקוף את הגוף במקרה של עייפות, אפילו לקום או לפקוח עיניים. במקרה של חוסר מנוחה, אולי קצת להפחית מאמץ. לתת לגוף ולתודעה למצוא עמדה נינוחה יותר בתוך המדיטציה. באופן כללי שווה לשים לב למידת המאמץ. גם לאורך היום. האם אני applying myself, מנגיש את עצמי לתוך התרגול, באופן יציב, מתמיד. ממש נותנת כל הלב שלי. האם אני מתאמץ או מתאמצת יותר מדי? קצת מפעילה על עצמי לחץ. צריך למצוא קצת יותר זמן לנוח. ואיך זה בתוך המדיטציה, ברגע מסוים? האם אני לוחץ מדי? לשים לב לנשימה ולגוף לא דורש המון מאמץ. אם אתם לוחצים מדי, אתם תרגישו איזשהו מתח בגוף. אולי זה אומר שצריך קצת להירגע, קצת להרפות. מצד שני, אם אין שם רגישות והתודעה לא ממש נוכחת, אולי אפשר להביא את עצמי קצת יותר. להביא את מלוא הנוכחות שלי, מלוא החיות והרגישות שלי. לוודא שזה הדבר הראשון בסדר העדיפויות. להתאמן במונוטסקינג. רק גוף, רק נשימה. עכשיו אני כן אציע כמה כלים ואפשרויות עבודה ספציפיות עם המכשולים של השתוקקות, סלידה וספק. אתם מוזמנים להמשיך לתרגל מדיטציה, אבל מה שאני אומר עכשיו, אל תיקחו אותו כמדיטציה מונחת, זאת אומרת, זה פשוט רעיונות שאני נותן ברצף ותראו מה רלוונטי עבורכם. אז במקרה שיש סלידה. כלפי עצמי, כלפי משהו שקשור לחוויית הגוף שלי, משהו שקשור לריטריט, משהו שקשור למישהו אחר. בוא נתחיל מזה. אם זה קשור למישהו אחר, דבר די ברור לעשות ודי פשוט לעשות, זה להתכוונן בכוונה לאיכות של ידידותיות. בכוונה. כן? לאחל שיהיה לו טוב. אתם מסתכלים על הבן אדם הזה, אין לכם מושג מאיפה הוא מגיע. אתם מזהים התנהגויות מסוימות שלו שאולי לא נראות לכם. א', מי אתם שתשפטו? ב', אין לכם מושג למה הבן אדם מתנהג ככה. מה עובר עליו? מה המורכבויות שהוא מתמודד איתם? לכן הדבר ההגיוני לעשות זה שיהיה לו טוב. שיהיה חופשי מסבל. שווה לשלוח איחולי טוב גם לעצמכם. כי כשאתם בסלידה כלפי מישהו, אתם יודעים מי הבן אדם המרכזי שסובל מזה. משהו בתודעה שלנו מרגיש או מאמין שאם אני סולד ממישהו, אז איכשהו זה פוגע בו. ואולי זה קצת נכון. אבל מה שבוודאות נכון, זה שזה פוגע בכם. אז כשאתם סולדים כלפי מישהו, שווה לשלוח איחולי טוב לעצמכם. כי אתם אלה שסובלים בסיטואציה. מאותה סיבה, כשיש סלידה, לפעמים שווה להרגיש את אי הנעימות. או הכאב המסוים שיש בסלידה. אני סולד ממשהו או ממישהו, וכשאני מרגיש, איך זה מרגיש כאן, לסלוד, זה לא נעים. זה מכווץ, זה סגור. זה לא מצב של חופש. וזה טוב להרגיש את זה כי זה ממקד את הבעיה במקום הנכון. כשאנחנו סולדים ממשהו, באופן טבעי התודעה שלנו מתמקדת באובייקט. הוא עשה ככה. הוא לא עשה ככה. הריטריט הוא כזה. אבל הבעיה היא לא בו, או בה, או בריטריט. מה שגורם לאי הנחת זו הסלידה. כשאנחנו מרגישים את הכאב ואת אי הנעימות שכרוך בסלידה, אז אנחנו ממקמים את הבעיה במקום הנכון, ואז אפשר לעשות כל מיני דברים. ושוב, חמלה באופן טבעי יכולה להתעורר מזה. אני סובל כאן. ואז התקווה, הבריאה, שהסלידה הזאת תשכח. יש עוד הרבה לומר על הסלידה, אני רק אגיד קצת. סלידה מכווצת את הגוף. אפשר להרפות אותו, את הבטן, את הפנים. את החלק הזה בצדי העיניים. אפשר להרחיב את התודעה, שוב. כשאני סולד ממשהו, אני נכנס לחדר, יש בו 10 אנשים, העיניים ילכו ישר לבן אדם שמעצבן אותי. להרחיב. להרגיש את המכלול. מכלול הגוף, המכלול שמסביב. לא לגנות את עצמי על כך שאני מרגיש סלידה. הרבה פעמים שיש כעס, או סלידה, יש איזו בושה. על כך שאני מרגיש אותה. הבושה תוקעת את הסלידה במקום. אז זה בסדר גמור להרגיש את זה. זה חלק ממה שזה אומר, להיות אנושי. ואנחנו רוצים לייצר את התנאים כך שזה לא יזיק לנו. קצת לגבי השתוקקות. דבר אחד ששווה לעשות עם השתוקקות זה פשוט לחזור לחוויה הפשוטה של כאן ועכשיו. הרבה פעמים התודעה משתוקקת כי היא רגילה ללכת לשם, ללכת לשם, ואנחנו רוצים להרגיל אותה, למצוא כאן בית. אז במובן מסוים זה פשוט עניין של להחזיר ולתת לה מקום כאן. אפשר גם ליהנות מהיופי והמשאבים שנמצאים כאן. ממה בסדר? ממה נעים? ממה בעצם הוא די נחמד? כשאנחנו משתוקקים למשהו, התודעה שלנו נכנסת לטאנל ויז'ן מסוים. יש את הדבר הזה שאני רוצה, וסביבו התודעה נקרחת ומתכווצת. כן? זה לא כל כך cost effective. אנחנו לא נהנים מהרבה מאוד דברים שיש מסביבנו שהם אפשר ליהנות מהם, הם מזינים פוטנציאלית, אבל אנחנו סגורים כלפיהם משום שאנחנו ממוקדים בדבר אחד ספציפי וצר ממנו אנחנו מצפים לקבל הנאה, בדרך כלל באופן לא פרופורציונלי. אז זה יכול לעזור להרגיע את הגוף, להרגיע את התודעה ולהיפתח למה שעשוי להיות מהנה כאן ועכשיו, השקט. תחושת הביטחון, הנינוחות, היציבות המסוימת שמגיעה מתוך התרגול. יש הרבה מאוד דברים ליהנות מהם כאן. לפעמים, מתוך הטאנל ויז'ן הזה, התודעה מעצימה את ההייפ סביב הדבר בו אני נאחז או נאחזת. אני זוכר את עצמי יושב בריטריט ארוך באנגליה. ארוחות הערב שם היו מוצלחות מאוד. מאוד. אתם יודעים מה זה מרמייט? זה מאוד לחובבי הז'אן. אני ספציפית חובב את הז'אן. זה ממרח שמרים מסוים. לא חושב. בכל מקרה. ומצאתי את עצמי יושב. ואתם יודעים מה עשיתי בזמן המדיטציה? פנטזה לשילוב המסוים של מרמייט ולא זוכר מה. ואז מתישהו החלטתי לספור את כמות ארוחות הערב שאכלתי עד היום. זה היה 30 ומשהו שנים כפול 395, נגיד נחסיר 3 שנים מההתחלה שנראה לי ינקתי או גרבר או whatever. אוקיי, כך וכך ארוחות ערב. כשאתה רואה את זה בפרופורציה הזאת, ארוחת הערב הזאת קצת מאבדת את ההייפ שלה. כבר היו די הרבה כאלה. כן. כבר נהניתי מהסיפוק שהן מביאות. עוד אחת לא תעשה הבדל משמעותי. אני צריך להיות מודעים לזה שהתודעה שלנו יוצרת הייפ מוגזם. סביב משהו. ולמצוא דרכים לאזן את ההייפ הזה. האם באמת העוד כוס קפה האחת הזאת תעשה הבדל כל כך משמעותי בסיפוק ארוך הטווח והמתמשך שלי? לגבי ספק, אני אציע כמה דברים פשוטים. קודם כל שווה להבחין האם זה ספק או האם באמת ישנה שאלה משמעותית. ולפעמים זה טוב לשאול את עצמך, האם באמת יש לי שאלה משמעותית שאני, שהתשובה עליה באמת תיקח אותי קדימה, או שזה פשוט ספק. אם יש שאלה משמעותית, חכו לסוף המדיטציה ותשאירו לנו פתק. אם זה פשוט ספק, אז זה פשוט ספק. ורק לדעת את זה כבר עוזר. כי הספק הוא מאוד, הוא נשמע מאוד אינטליגנטי, הוא לוחד אותנו בתוך העולם שלו. ואז אנחנו נמצאים במקח או ממכר או משא ומתן. האם אני בעניין או האם לא בעניין, האם אני לא בעניין ואני לא שם את הרגל בפנים. אז המשא ומתן הזה הוא לא מועיל. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות זה להגיד לספק, אוקיי, let's give it a shot. היום יום רביעי, רביעי, חמישי, שישי, בשבת כבר מסיים, היום יום חמישי. חמישי, שישי, שבת, מסיימים. אוקיי, יש לי יומיים וחצי. Let's give it a shot ליומיים וחצי. דבר איתי בשבת. כן? אני לא הייתי בריטריט כבר, לא יודע כמה ימים מחיי, זאת אומרת, בני כמה אתם פלוס כמות, כפול כמות הימים שלא הייתם בריטריט. עכשיו יש לי יומיים וחצי כן להיות בריטריט. בואו ניקח את היומיים וחצי האלה ואז נשווה אותם לכל שאר הימים. דבר שלישי שאפשר לעשות עם ספק זה לעשות את הדבר האחד בתוך הסיטואציה שאתם מרגישים שכנראה יעזור לכם כעת. שכנראה יפחית סבל כעת. אני יושב בתוך ישיבה, הולך בתוך הליכה, ויש אי נחת. ויש ספק שבא עם זה. האם אני עושה את הדבר הנכון, האם התרגול הזה נכון? אוקיי, בוא נשים את זה בצד. בוא נעשה דבר אחד שכרגע יעזור. דבר אחד שכבר עבד לי בעבר. אני ממקם את תשומת הלב, אני יושב אותה בנשימה, פותח אותה, whatever. זה קצת עוזר. זה נותן לי פידבק לופ חיובי, שאני הולך בכיוון נכון. ואז לעשות עוד צעד אחד שעוזר. ואז עוד צעד אחד שעוזר. וזהו. כן? ולהמשיך כך. ביטחון או אמון בתרגול, פירושו במידה רבה, ביטחון או אמון בזה שאני יכול לעשות משהו שיעזור לנוכח אי הנחת שלי. אני עושה דבר אחד כזה, ואז עושה עוד אחד, ונותן לביטחון ולאמון להיבנות משם. אלה כמה רעיונות לעבודה עם ספק. אפשר לקחת 2 או 3 דקות לשאלות, אם יש שאלה אחת או שתיים, לגבי עבודה עם המכשולים. אוקיי. שנייה, אני זוכר שאלת אתמול, אז אני... שאלה טובה. מה שמך? לילך. אוקיי, אז אם אני אנסה לעשות הכללה של השאלה. כן, כן, אני אחזור אליה. אז נדמה לי שהשאלה הייתה, ואם אני טועה אז לילך תישרי אותי. לגבי השתוקקות. כן הייתי רוצה שהאירועים הקטנים בחיי יהיו משמחים. כולל אירועים שבהם אני תואמת משהו טעים, רואה משהו יפה, שומעת משהו נעים. וכן הלאה, כן הייתי רוצה שהם יהיו משמחים, לא הייתי רוצה לבטל אותם לנוכח משהו רחב יותר, נכון? כן, אוקיי. אז אני הייתי אומר על זה נכון. אנחנו, הכוונה שלי היא לא לעיין או לבטל הנאות אפשריות, אלא להפחית את מה שקראתי לו tunnel vision, את ההתכווצות של התודעה סביב דברים שהם בפועל די פעוטי חשיבות, והרמה שלהם או הייפינג שלהם כמשמעותי מאוד עבור חיי הנפש באותו רגע. ועל ידי זה לאפשר הזנה שהיא יותר נרחבת. למשל, אם הייתי יושב באותה ארוחת ערב, כן? הייתי אוכל את המרמית המפורסם והייתי נהנה ממנו במידה שאני הייתי נהנה ממנו. איך אני אגיד? ההשתוקקות שלי כלפיו לאו דווקא הייתה מגבירה את ההנאה שלי ממנו, בניגוד למשל למצב שבו התודעה יותר נינוחה, יותר פתוחה, יותר נרחבת, תופסת את השקט סביבי, את הידידותיות של מתרגלים נוספים ונוספות, את הנדיבות שהגיעה על ידי הכנת הארוחה, על ידי המתנדבים של המקום, ואת הטעם של אותו דבר, ותופסת את זה באופן יותר מרחבי. זה לא המפחית, אני הייתי אומר, מההנאה מאותו דבר. למעשה הייתי מניח שזה אפילו יהפוך אותה למשמעותית ועמוקה יותר. עם זאת, כן יכול להיות מהלך שבו במהלך הזמן לאט לאט התודעה תחליף קש בזהב. כלומר, בין כל הדברים שתיארתי בתוך חוויה של אותה ארוחה, למשל הנדיבות והידידות של האנשים מסביבי והדממה, יכולים באותו זמן להיות יותר מספקים ויותר משמעותיים מאשר הטעם עצמו. אבל זה קורה קצת באופן טבעי, התודעה לאט לאט מתעדפת את ההנאות היותר מספקות על פני ההנאות הפחות מספקות מתוך ההתרחבות ושוויון הנפש שלה. וזה לא כדי לומר שהנאות מהסוג של אוכל או דברים כאלה הם באופן אובייקטיבי ותמידי לא מספקות. פשוט במצבים מסוימים התודעה יכולה ליהנות מדברים אפילו יותר משמעותיים. נצליח לתת תשובה מסוימת? אוקיי. אורי, כן. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את השאלה, השאלה היא האם הכיווניות של הפחתת סבל היא גם השתוקקות? יכול להיות שכן, במידה מסוימת כן. לא כל ההשתוקקויות נולדו שוות. ויש כאלה שהן יהיו מועילות יותר ויש כאלה שיהיו מועילות פחות. כן? ואם יש משהו שהוא חשוב עבורך והוא משמעותי עבורך, אז יהיו השתוקקויות מסוימות שיווצרו סביבו. ואני הייתי אומר שזה בסדר. ואני הייתי אומר שחלק מהמיומנות היא לעבוד עם הקיבוצים שנוצרים סביב השתוקקויות, בעיקר לדברים שהם אולי פחות משמעותיים ויותר פעוטים, כדי לאפשר לזרם היותר נרחב, נאמר, של התודעה, לחפש את הכמיהות היותר עמוקות שלה. וסביבן כן, יכול להיות שהשתוקקויות יופיעו. כלומר, אני פה דיברתי על טקטיקה של הפחתת השתוקקות כמכשול. כן? אני יושב ויש סבל מסוים שנובע מהשתוקקות ואז אני רוצה להפחיד אותו. אני לא דיברתי על הכחדה מוחלטת של כל ההשתוקקויות, ואני חושב שלחשוב במונחים כאלה כרגע כנראה לא בהכרח יהיה הדבר המועיל לעשות. אוקיי. יש לנו זמן אולי לשאלה אחרונה, ספציפית על טכניקה של תרגולים מכשולים. אוקיי. מה שמך? אופן. שאלה יפה. בוא נחשוב על זה שנייה. אז זאת אומרת, ישנה סלידה שעולה כתוצאה מתופעה שהיא לא פרסונלית. היא לא תלויה באדם כזה או אחר. היא תופעה עם טבע אוניברסלי מסוים. ועדיין עולה סלידה כלפיה, ואז אתה שואל, האם יש טעם להתייחס באיזושהי דרך לאובייקט? כן? כן, שאני אומר אובייקט כרגע, אני מתכוון, אפשר להתייחס לתופעה כאובייקט, כן? למשל, החוויה של ריח מסוים או תחושה מסוימת. וכן הלאה. במובן מסוים אתה יכול לבחור את הטקטיקה של להתייחס אליו בדיוק כפי שעשית, כלומר להגיד, אוקיי, זו תופעה אוניברסלית, היא כנראה תחזור. ועכשיו זה ממקם את השאלה אצלי של איך אני עובד עם הדבר הזה. כן? יש פה משהו לא מוצא חן בעיניי. משהו ביהם מעדיף שהוא לא יהיה בעולם. אבל זה חלק מהאירוע של מה שנקרא קיום. כן? עכשיו השאלה אצלי, איך אני יכול להתייחס ומה אני יכול לעשות לנוכח הדבר הזה, ולהיות בטוח, משוכנע, שמתוך עבודה מול הדבר הזה ועם הדבר הזה, אתה יכול ללמוד משהו מאוד משמעותי. כי תנאים לא רצויים הולכים להופיע כל הזמן. כל הזמן. מכל מיני כיוונים. דרך נוספת לעבוד עם זה, או חופד נוסף לעבוד עם זה, זה לשים לב לאופן שבו הסלידה ומערכת היחסים עם הדבר משפיעה על החוויה של הדבר. ועל האופן שבו הפחתת סלידה, כשהיא פוחתת על ידי תרגול, וכשהיא פוחתת באופן טבעי, כי לא יודע אם הבחנתם, אבל דברים נוטים להשתנות, שהסלידה פוחתת באופן טבעי, התחושה של התופעה הזאת משתנה. למשל, אני יושב במדיטציה וחם לי. או יש מזגן וקר לי. או שאני חושב על האפקטים האקולוגיים של שימוש מרובה במזגן. אוקיי. נדבר על זה בסוף הריטריט. אני יושב שם ויש סלידה כלפי התופעה. באותו זמן, הסלידה שלי משפיעה על האופן שבו התופעה נחוות. היא הופכת אותה ליותר דומיננטית, יותר מוצקה, ביחס לאיך שהיא הייתה בהיעדר סלידה. אני מפחית את הסלידה, או שהיא פוחתת באופן טבעי, ואז תופעה קצת יותר עוברת לרקע, כן? היא פחות ממורכזת, פחות דומיננטית. התודעה שלי פחות מתעסקת איתה, כן? נשמע הגיוני מה שאני אומר? תשומת לב למערכת היחסים הזאת יכולה ללמד הרבה מאוד. היא יכולה ללמד על האופן שבו סלידה מייצרת מושאים. כמו שהשתוקקות מייצרת מושאים. היא הופכת את המרמיית, הנה. היה לנו ממרח שמרים תמים והוא הפך לתמה בתוך שיחה. ההשתוקקות ניפחה אותו, עד כדי כך. כן? סלידה עושה אותו דבר. יש אירוע מסוים, אני סולד ממנו, פום, נעשה מרכזי. נוקשה יותר, מוצק יותר, חד משמעי יותר. אפילו להיות מודע לזה, שאני הופך את האירוע הזה לגדול יותר באמצעות הסלידה שלי, עוזר לאפשר איזושהי מידה של שוויון נפש. כי אני יודע שהוא לא באמת מרכזי באותו אופן שבו נדמה לי. נראה שזה ענה באופן חלקי. אני הייתי צריך לענות. תודה. תודה רבה. אוקיי. בוא נשב לרבע שעה. בקשב ובמגע עם החוויה של גוף ונשימה. ואולי כבר יש לכם מושג על מהם המכשולים שנוכחים, אם נוכחים. אפשר לשבת ולנשום. באותו מקום בו בודה מדבר על חמשת המכשולים, הוא גם מדבר על שבעה פקטורים מיטיבים בתודעה, אז אולי גם הם נוכחים. האם ישנה איכות של תשומת לב ורגישות? אם כן, האם אפשר לתת לה להיות מורגשת? איך זה מרגיש להיות בתשומת לב? של סקרנות או חקירה או עניין. האם היא נוכחת? איך זה מרגיש כשהיא נוכחת? איכות של אנרגטיות או חיות. של חדווה. שמחה. אם נוכחת שמחה, איך היא מרגישה? זה מיומנות. לתת לשמחה להיות מורגשת, גם אם היא עדינה. מה לגבי שלווה? אם אתם עדיין יושבים או יושבות כאן, היא בוודאות נוכחת במידה מסוימת. אז איך מרגישה השלווה שנוכחת? איסוף של תודעה. איזון. אולי ישנן איכויות יפות נוספות שאתם יכולים ויכולות לשיים, להכיר בהן, לתת להן להיות מורגשות. אז אלו הנחיות להיום. נשארות זהות לאלו שהיו ביום הראשון, גוף ונשימה. בתוספת המודעות והעבודה עם המכשולים. ואפשר גם לעשות מודעים ומודעות לאותן איכויות יפות, שאולי נוכחות בגוף ובתודעה, כמו תשומת לב, חקירה. יצירה, חיות ואנרגטיות, כן, שמחה, שלווה, איסוף. כשאתם נעים ונאות לאורך היום, לא במדיטציה, בישיבה או בהליכה, תראו אם אתם יכולים ויכולות לשמור על איזושהי מודעות ותשומת לב עדינה, כאילו ברקע. כשאתם הולכים, אתם יודעים שאתם הולכים. כשאתם יושבים ואוכלים, יש משהו שממשיך לשים לב. זה יותר עדין ויותר כללי מתשומת הלב שאנחנו נותנים במדיטציה, אבל זה עדיין נוכח. אז אנחנו רוצים איזושהי רמה של תשומת לב יציבה ונוכחת לאורך היום כולו. אנחנו גם רוצים ממש להקפיד על השתיקה, גם על השתיקה במילים וגם על השתיקה בפתקים אחד לשני. שומרים על זה מאוד, מאוד נקי ולא, כן, לא עושים. אפשר לפנות אלינו בפתקים או למנהלות, למנהלת. ותהנו.